קראנו השבת את פרשת צו, פרשה שנייה בספר ויקרא. ספר ויקרא, ספר הקורבנות, ספר העבודה. חומש הראשון, ספר בראשית, זה ספר ההתכוננות, דרך ארץ, קדמה לתורה. ספר שני, ספר שמות, הופעת התורה. והספר השלישי, ספר ויקרא, העבודה. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על עבודה ועל גמילות חסדים. האבות מלמדים אותנו גמילות חסדים. דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. ואחר כך התורה. והעמוד השלישי זה עמוד העבודה. וזה צריך להיות הסדר. מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. התפילה היא נמשכת מהתורה. אם אדם מקשיב לקדוש ברוך הוא, מאזין לדבר השם, לא מסיר אוזנו משמוע התורה, אלא מקשיב לדבר התורה, אז תפילתו היא אהובה כמובן. וההפך, אם הוא לא מקשיב, אז למה שהקדוש ברוך הוא יקשיב לו? ראיתי באחד מספרי החסידות, כדי שאדם יתפלל באמת, ויהיה דבוק בהשם כשהוא מתפלל, הוא חייב להיות בתוך עולם, כל הזמן לחיות את התורה. אם לא כן, אז הוא מתחיל להתפלל, ואחר כך המחשבות משוטטות בעולמות אחרים, איפה שהוא מתעסק כל היום. ממה שהמחשבות של העסוקות כל היום, זה ככה נכנס אחר כך לתפילה. אבל אם אדם כל היום חי מחשבות של קודש, מחשבות של תורה, אז גם התפילה שלו היא תפילה מרוכזת, שאדם חי את עניינה של התפילה, את עניינה של העבודה. ואני רוצה קצת להרחיב בעניין הזה של העבודה. היום החכמים אמרו לנו שתפילות כנגד קורבנות תקנו. אמנם שתקנו את זה, זה תקנו אנשי כנסת הגדולה, ואז עדיין היו קורבנות בבית שני. ויחד עם זה, באו וחכמים ותקנו תפילות כנגד קורבנות. יש, לא יודע, אחת אומרת, תפילות אבות תקנו. אברהם, יצחק, יעקב, זה שניהם נכון. ותפילות הקבועות שלוש פעמים ביום, או כנגד קורבנות. זאת אומרת, התפילה היא כאילו התוכן הרוחני שמבטא הקורבן. אני רוצה ללמוד כאן כמה סעיפים בדברי מרן הרב על הכוח של התפילה, על כוח הרצון. באורות הקודש בחלק ג' בעמוד מ"ב, הכותרת יכולת החפץ. אומר הרב, היכולת האלוקית בחפצו קשורה. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול. אצל הקדוש ברוך הוא אין גבולות ביכולת. מה שהוא רוצה, הוא יכול. והיכולת האנושית, היא לא תלויה, אם לא כל מה שאדם רוצה, הוא יכול לעשות. והיכולת של, הרצון שלו לא פועל שום דבר. אבל בכל זאת אומר הרב, והיכולת האנושית נועדה היא לבוא לעמידה האלוקית הזאת, להיות קשורה בחפצו. כלומר, היכולת האנושית, התפקיד שלה להיות יכולת כזאת שהיא באה לעמידה האלוקית. כלומר, כשהרצון של האדם יהיה נמשך מהרצון האלוקי, ובאמת כל כוח הרצון של האדם זה ניצוץ מהרצון, מהרצון האלוקי. זה הדבר, זה עניינו המיוחד של האדם, כוח הבחירה. זה הצלם אלוקי של האדם, שיכול לבחור ויכול לרצות, והרצון שלו הוא חופשי לגמרי. האדם חופשי ברצונו, וזה כביכול יש כאן מצלם אלוקים, יש כאן הצד של הדמיון של האדם לאלוקים, שהוא דומה כביכול לאלוקים, שהוא יש לו חופש רצון. עכשיו, אם האדם מבין שהרצון שלו הוא נמשך מהרצון האלוקי, כי כל אדם הוא נמשך מהמקור האלוקי כמובן, והצד היותר עיקרי שבו כמובן הוא המשך, הרצון האלוקי מופיע בו, כמו שהקדוש ברוך הוא חופשי ברצונו, אז הוא נתן לנו גם כן חופש בחירה, רצון חופשי. אז כשאדם מחבר את הרצון שלו לרצון השם, ומתאים את רצונו לרצון השם, וזוכר גם שהרצון שלו זה בעצם נמשך מרצון השם, אז ממילא הוא רוצה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז גם הרצון שלו יכול לפעול, כאילו הרצון האלוקי מתגלה בו, והרצונו יכול לפעול. וזה מה שאומר הרב כאן, החולת האנושית נועדה היא לבוא למידה האלוקית הזאת, להיות קשורה בחפצו. אני אמרתי, אלוקים אתם. כלומר, אתם יכולים להיות כביכול דומים לריבונו של עולם, שמה שאתם רוצים, זה, הרצון הזה הוא פועל. על כן אומר הרב, על כן לא נשלל לגמרי רושם זה של יכולת החפץ מאדם. כלומר, היכולת הזאת לרצות, ושהרצון נפעל, זה לא נשלל. ועולם הולך ומוכר עד כדי המידה של ותגזור עומר ויקם לך. ככל מה שאדם מתאים את רצונו לרצון השם, אז הרצון שלו פועל, ומה שהוא גוזר, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ממשיך הרב ואומר, זוהי מידת הצדיקים. ולפי צדקו של האדם הוא מדמה ליוצרו. כלומר, הצדיקים הם מתאימים את רצונם לרצון השם, ולכן צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זה לא שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק הוא ממשיך את רצון השם, ולכן הרצון הזה מתקיים, כי הוא דבוק ברצונו של הקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב, זוהי מידת הצדיקים, ולפי צדקו של האדם הוא מדמה ליוצרו. ככל מה שאדם יותר צדיק, דומה ליוצרו, כי יוצר קול בעומר. כמו שהקדוש ברוך הוא בדיבור הוא יוצר, אז גם האדם. ואין, הוא ממשיך הרב, הוא אומר, ואין אדם בעולם שלא יהיה קור טוב של צדקות. יש אדם, כל אדם יש בו משהו של צדקות לפחות. והמיעוט הכמותי הזה הוא היסוד האיכותי. הנקודה הצדקותית שיש בכל אדם, גם אם כמוסה מאוד, גם אם התבטא בביטויים מאוד מאוד מעטים מצומצמים, אבל יש בכל אדם נקודה של צדקות, וזה עיקרו של האדם. הנקודה הזאת היא עיקר האדם. המיעוט הכמותי הזה הוא יסוד האיכותי שלו. ואם יש לו נקודה של צדקות, אז יש לו נקודה שהוא פועל בעולם ברצונו. קטנטנה. מאוד מצומצמת לפי הצדקות שלו. והוא גוזר ומקיים, וממנו יצמח הכל. והוא יסוד החיוני של הלוז, אשר ממנו הכל יקום ויפרח בתחיית המתים. מסביר הרב, כמובן, ככל מה שאדם, הרצון שלו מותאם לרצון השם, והוא גם מיישם את הרצון הזה, מופיע את הרצון הזה בפועל, הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז כפי ההופעה הזאת, כך הרצון שלו פועל יותר, עד שאפשר להגיע למצב כזה של, כמו שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה בדף י', שהזוטרא דאיתבכו מחיי מתים. כלומר, הגמרא שם מספרת שאנטונינוס, הוא היה בידידות עם רבי. הוא היה, אנטונינוס היה הנציג של הרומאים, כן? ואז הוא בעצם הסתיר את עצמו שהוא מתגייר. הוא היה בא ללמוד עם רבי, הייתה מנהרה בין ביתו לבית של רבי, כדי שאף אחד לא ידע שהוא בא ללמוד אצל רבי, והיה שם הולך. הגמרא מספרת שכל פעם היו מלווים אותו שני עבדים. אז הוא לא רצה אבל שיפרסם מהדבר, ועבדים שמלווים אותו הם יכולים אחר כך לפרסם, היה הורג אותם. יום אחד הוא בא לרבי, והיה שם גם רבי חנינה. אמר לו, אמרתי לך, שאני לא רוצה שאף אחד יראה אותי. למה אתה? אז הוא אמר, הוא לא בן אדם, האיש הזה, הוא מלאך. רבי חנינה הוא מלאך. אז הוא שלח את אנטונינוס, שלח רבי חנינה, שאמר לו שיש שם עבד מחכה לו, שיקרא לו. והעבד הזה כבר היה הרוג. בא רבי חנינה, והוא רואה את ההרוג הזה, הוא חשב, מה אני אעשה? אני אבוא לספר לו שהוא הרוג, אין משיבים על הכלכלה, אני אלך, זה גם כן לא אפשרי. אז הוא החיה אותו. אז אמר אנטונינוס, אני יודע שהתלמידי חכמים הקטנים שבכם, הם יכולים לחיות מתים. כלומר, יש, כשאדם הוא צדיק ומתאים את רצונו לרצון השם, אז הרצון שלו פועל עד כדי כך שהוא יכול להגיע אפילו לחיות מתים. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין שרבה היו יושבים ולומדים כל יום שישי בספר יצירה, והיו בורים עגלה טילטה, והיו אוכלים את העגלה הזאת שהם ברו את זה באופן ניסי. רבא שלח, ברא בן אדם, ושלח את זה למי, לא זוכר את השם, אז הוא, הבן אדם הזה שהוא ברא, הלך, נדמה לי שבסנהדרין דף סמכי. אז הוא שלח אותו לאותו החכם, החכם התחיל לדבר איתו, אבל הבריאה הזאת לדבר היא לא יכולה. הבן אדם מסתובב, אבל כוח הדיבור אין לו. אז הוא אמר, אתה מהבריאות שברואים, שחכם ברואים ברור, תלך, תחזור להפרחה. זאת אומרת, הגמרא מספרת עובדות, שיכול להיות שצדיקים, שהם כל כך במדרגה של צדיקות, שהרצון שלהם הוא מחובר לרצון השם, ורצון השם, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא עושה, הוא יכול, אז ככל מה שאדם מתאים את רצונו לרצון השם, והרצון שלו נהיה כאילו רצון, כביכול המשך של הרצון האלוקי, הרצון שלו הוא נהיה פועל. עכשיו, אברהם מלמד אותנו להסתכל, ולכל אחד יש קצת רצון טוב. והרצון הטוב הזה הוא באמת המשך מרצון השם. אז כל אחד קצת הוא פועל בעולם. אפילו מישהו, אין אדם שאין בו קור טוב של צדקות. אז כל אדם שיש לו קור טוב של צדקות, יש לו קור טוב של פעילות בעולם. קור טוב של רצון טוב, זה הרצון הפנימי. יש רצון בפועל ויש רצון הפנימי, רצון לרצות. הרצון הפנימי הוא רצון טוב. אדם רוצה לרצות דברים טובים, הוא רוצה לעשות דברים טובים. הוא רוצה להיות כמה שיותר מתוקן וטוב. לממש את זה, לפעמים יש עיכובים. והרצון הפנימי הזה הוא לא יוצא מן הכוח אל הפועל. אנחנו דיברנו על זה. צריך לא לזלזל ברצון הפנימי הזה, בגלל שהוא לא יוצא מן הכוח אל הפועל. כי באמת אדם רוצה טוב, רוצה ללמוד. הוא רוצה לשקוד על התורה, הוא רוצה להתפלל, הוא רוצה לעשות מעשים טובים. הוא רוצה לעשות דברים טובים בעולם.
זה הרצון של הפנימי של האדם. וגם אם הוא לא מוציא אותו מן הכוח על הפועל, לזכור כל הזמן שבתוך תוכו יש רצון טוב. והרצון הזה הוא בעצם המשך מרצון השם. ואם זה המשך מרצון השם, יש בזה המון כוח. אז האדם יאמין ברצונו הטוב, יאמין באמונה שלמה שבאמת שהכוח של הרצון הטוב הפנימי שלו הוא חזק מאוד. הוא נקודה אלוקית, יש לו עוצמות עצומות. ככל מה שאדם יאמין בזה, הרצון הזה יוצא מן הכוח אל הפועל. גם אם לא יצא, יזכור שהרצון הזה, יש לו ערך עצום. גם אם זה לא יצא מן הכוח אל הפועל. הוא צריך להגיד לעצמו, אמנם לא הצלחתי להוציא את הדברים שרציתי במשך היום מן הכוח אל הפועל, אבל מאוד רציתי להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. ואני פונה לריבונו שלהם ואומר, אני מאוד רוצה את הדברים הללו. להסתכלות הזאת יש ערך עצום. ההכרה הזאת. והרצון הטוב הזה של האנשים, נקודות הרצון האלה, הם בעצם יסוד קיומו של העולם. כי כל הבריאה כולה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, זה מרצונו הטוב. אותו הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב. הרצון הטוב הזה, הוא מתפשט אצל כל אדם שיש לו רצון טוב. וההתפשטות הזאת היא בעצם המקיימת את המציאות. זה מה שמלמד אותנו הרב. אני רוצה כאן לעבוד עוד דבר אחד של הרב. הרב אומר שהרצון הטוב הזה, ההתפשטות הרצון בתפילה, זה הכותרת בדף ממזיין בחלק של ג' של מורות הקודש. אומר הרב שעבודת התפילה ופיתוח הרצון הטוב זה תהליך שכל הזמן במשך הדורות הולך ומתפתח לטובה. אנשים יותר נהיים זקים, יותר נהיים תיאורים, יותר מחפשים את הטוב, פחות מגושמים. העולם כל הזמן תהליך של התקדמות. ישראל גם כן תהליך של התקדמות. תוך התמרקות, תוך כל התהליכים שעוברים על ישראל, ישראל כל הזמן בתהליך של עלייה. למה נגיע? אומר הרב, מה שנודע רק ליחידי סגולה, יוודא לכל. כלומר, יחידי סגולה יודעים היטב היטב את כוח התפילה, כמה זה כוח גדול. אומר הרב, כוח התפילה, כוח הרצון, שמופיע בתפילה, שכמובן יבוא מתוך התפתחות הדורות, שזה עם המון חוכמה, עם המון הבנה, עם המון כל כוחות הנפש. על מה שנודע רק ליחידי סגולה, יוודא לכל, ותואר הרצון וחוסנו, בנתותו בעוזו לסוד אלוה, כלומר הרצון הטהור שפונה לקדוש ברוך הוא, ראינו בתפילה, זה יהיה ראש מגדלי התרבות העתידה. תרבות. ראש מגדלי התרבות העתידה. שיתנוסס בתפארה מדי עם עולם בשביל העולם כולו. העולם כולו יכיר פתאום, כי המקור של הבריאה זה ריבונו של עולם. וככל מה שהעולם מקושר יותר עם ריבונו של עולם, העולם יותר מתקיים. ויכירו שזה הדבר, זה כוח היצירה הכי משוכלל והכי גבוה והכי עליון, זה הרצון הפונה לריבונו של עולם. שיתנוסס בתפארה מדי עם עולם בשביל העולם כולו, וביתי בתפילה יקרא לכל עמים. זה הפשט. עכשיו אנחנו רוצים לבוא לעוד נקודה. אם האדם מודע לזה, שבעצם עיקר עניינו של האדם זה הרצון, כי היכולת היא תלויה במציאות, זה לא תלוי בו. אדם רוצה לעשות הרבה דברים טובים, אבל צריך שיהיה לו את האמצעים לעשות את כל הדברים, וזה לא תלוי בו. אבל הרצון, זה מה שיש לו. לרצות אדם יכול, אף אחד לא מגביל את הרצון שלו. אומר הרב, גם כן כמובן בירות הקודש בחלק ג' שם בעמוד קופי. כאן אומר הרב דבר יסודי מאוד. אם אדם מבין את הדבר הזה, אז הוא תמיד שמח. הוא לא חושב, הוא יודע שהכל תלוי בו, ברצון שלו. והרצון הוא שלו, הרצון הוא חופשי. אף אחד לא מכריח את האדם איך לרצות. זה אדם יכול, יכולים, העבד, האדון מכריח אותו לעשות פעולות כאלה ופעולות אחרות, אבל האדון לא יכריח אותו לרצות לעשות את הפעולות האלה. אף אחד לא יכול להכתיב לאדם מה לרצות. אפשר אולי להכתיב לו מה לעשות, אבל לא מה לרצות. הרצון זה שלו. זה, על זה הוא בא לבית. ומכיוון שזה הדבר היחידי שלו, זה דבר גדול מאוד, אבל זה הדבר היחידי שלו, אז זה התפקיד שלו לעשות מה שבידו. אין לו תפקיד בעולם לעשות מה שלא בידו. ובידו זה לרצות. אז האדם מבין את זה, אז הוא נהיה מאושר. אני יכול לעשות באמת, אני יכול לרצות טוב. ואם אני רוצה טוב, עשיתי את כל מה שאני צריך לעשות. זה התפקיד שלי בעולם, לרצות טוב. אז אם אדם מבין את הדבר הזה שהרצון הטוב, הרצון החופשי, זה התפקיד שלו בעולם, לרצות. וזה אף אחד לא יכול להפריע לו. אז הוא מתמלא אושר ושמחה. ממשיך הרב אומר, המחשבה שהאושר תלוי במשך חוץ ליכולתו של האדם, ממשהו חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגולי. אם אדם חושב שהאושר שלו הוא תלוי באחרים, אם אחרים יסייעו לו, יתנו לו, זה מחשבת פיגול. זה רשעות וסיכלות היא מרופדת. והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המידות הרעות שביסוד הרשע. שכחת השם וטובו, רוב אישו, חוכמתו, חסדו וגבורתו. אדם צריך להבין שהאושר תלוי, האושר שלו הוא בידו. אם הוא רוצה טוב, לרצות, לעבוד על הרצון. על כן ישרי לב שמחים תמיד. שמחו בהשם וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב. אז אנחנו עכשיו שבועיים לפני סוף הזמן. אנחנו שואלים את עצמנו איך עושים, שנסיים את זה בשמחה, בהתלהבות. אז ראשית כל, אנחנו אמנם שבועיים לפני סוף הזמן, אבל אנחנו יומיים אחרי הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. מרצון. קיבלו את התורה מרצון. אז אם אדם חי את פורים באופן הנכון, ועצכם ככה, כולנו ככה חיים כאן, באופן הנכון. זאת אומרת, בימי הפורים, מתבוננים בנס הטבעי הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בפורים, ומתעוררים לאותם הרגשות של אותו הדור, שהדור קיבלו בימי אחשוורוש מרצון. אז אמר אחד מגדולי הצדיקים, אמר שמי שקורא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובתו. הסברנו פעם מה זאת אומרת קורא את המגילה, למפרע, שאומר שהמגילה הייתה פעם לפני 2500, קרוב ל-2500 שנה, אז 2400, 300, משהו כזה. זה סיפור ישן. ואז הוא לא יצא ידי חובתו. זה סיפור חדש מהיום. הניסים שהיו אז, אדם צריך לראות אותם כל הזמן. ועל אחת כמה וכמה, אם הוא אמר את זה, אני לא יודע, רבי ברוך ממשבוז אולי אמר את זה, במקום שהוא היה, אז אנחנו עכשיו, שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו רואים ממש את הניסים הטבעיים, לא, אפשר להגיד, כמו שהיה אז. עם ישראל, מעל ארץ ישראל, בניגוד לכל הסובבים אותו, כל המזרח התיכון, שהם מאות מיליונים. ואנחנו, כמה היינו כשהגענו, כשהוקמה המדינה, 600,000. והם מתנגדים לנו, ושבע מדינות מטפלות עלינו, עם צבאות, מוכנים, ולנו אין צבא ואין שום דבר. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וככה אנחנו הולכים ומתקדמים כל הזמן, בניגוד לרצונם של רוב העמים. ואם בעוד מאות שנים יתבוננו, יקראו את הספרים, ויראו את כל הדברים, יגידו, איך עם ישראל יתקיים? זה לא נורמלי, זה לא טבעי, זה לא יכול להיות. איך הוא שרד? איך באום תמוד היו רובם נגדו? לא רובם. 80% מטביעים כל פעם נגד מדינת ישראל. ואיך הוא מסמיש? אומות המאוחדות, זה הרצון שממיים את הרצון של רוב רובם של העמים. אז איך זה מתקיים? ויגיעו עוד לימים אחרונים, יגידו פתאום, הנשיא של אמריקה, שהוא בעצם האדם עם הכוח הכי גדול בעולם, בערך כמו אחשוורוש אז, פתאום כל הסובבים אותו יהודים, חתן יהודי, עורכי דין יהודים, וזה סביר, זה נורמלי, יש שם באמריקה אחוז היהודים הוא כמה הוא? 2%, 3% מהאמריקאים. וחלק, והאנשים הכי משפיעים עליו, הם יהודים. ושמעת שהיהודים לא יכולים לטפל בה, אז הוא מדבר את השטויות שלו. ככה פרסם, כי הם מכוונים אותו באופן שהוא ידבר לעניין. זה ממש, זה כפל של אחשוורוש. קורא את המגילה למפרע, לא יצא. כל הזמן אנחנו צריכים לראות את היופי הגדול הזה שקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים. אז יגידו אנשים, זה לא ממש ניסים, זה הכל מקרה. למה? כי אנחנו לא מספיק צדיקים. אז איך יכול להיות שנעשה לנו ניסים? כמה אנשים שומרי תורה ומצוות, וגם השומרים, כל מיני, יש מדרגות בזה, כמה וכמה, והרוב הוא גדול, הוא לא. אז זה לא יכול להיות שזה כזה מקרה, כן? מקרה, יש מקרים, כן. נו, ואז? אז היו יותר צדיקים, בזמן אחשוורוש היו יותר צדיקים. להפך, מסבירים שהנס הגדול שהיה בפורים, זה שהקדוש ברוך הוא גאל את ישראל, הציל את ישראל, למרות שהם היו בשפל הרוחני הכי גדול. הם נהנו מסעודתו של השורשה, הם השתחוו לצלם, הם היו בשפל גדול. וזה גודל הנס שהקדוש ברוך הוא בתוך כל המצב הזה הראה שהוא אוהב אותנו למרות כל ההתנהגות שלנו. נו טוב, אז היום גם כן יכול להיות למרות כי למי שמפרש ככה את המצב היום, אז יש לו תירוץ, גם היה אז ככה אותו דבר. אנחנו לא מפרשים את המצב היום שהוא כל כך נורא. אבל מכל הצדדים, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. צריך לראות את יד השם הנטויה עלינו לטובה, וזה צריך לתת לנו המון כוחות של הדור קיבלו בימי אחשוורוש, כמו שבאז היה גם עכשיו. אז כי אם אדם יודע שהרצון הטוב שלו הוא מקורו במקור העליון האלוקי, והוא מאוד כוח עצום שנמצא בתוכו. אז מאיפה ניקח את הכוח להתגבר על כל ההפרעות? מתוכנו. לא צריכים עזרה מבחוץ. בתוכנו יש כוחות עצומים. צריכים לתת להם לצאת מן הכוח אל הפועל. להוציא אותם באופן, וככל מה שאנחנו מוצאים אותם, אז הכוח הפנימי עוד יותר מתגבר. כמעיין המתגבר. ועם האמונה הזאת אפשר לעלות מעלה, 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 מעלה. אז בעזרת השם שיהיו לנו השבועיים האלה של הסיום של הזמן, מרוממים ועצומים. הם מצד אחד פורים ולקראת פסח, זה ממש חודש ככה מוקף משני הצדדים, בגדלות מיוחדת במינה. בעזרת השם שיהיו הימים האלה ימים גדולים, נזכה לגאולה שלמה בעזרת השם.